פסקה 1, שהוא אומר שזה יותר גדול מהמספרים.
מה יותר גדול מהמספרים?
התשובה.
יותר גדול מהמספרים? זה המספרים.
שהתיאוריה של שהתיאוריה של כל המספרים יותר גדול מכל מספר בנפרד. לכן התשובה יותר גדולה מכל...
יש ב... אני לימדתי את זה כבר לגבי הפירוש של הרחוק לוידוי. לא? אתה יודע הרבה עולם? יש במהדורות, במהדורה של ישיבת אור עציון, אז יש תוספות תשובה. תוספות תשובה זה כל מיני דברים שהרב קוק כתב במסגרות אחרות והוסיפו את זה כדי להשלים. הרב גם בפתיחה של וידוי על חטא, על חטא שחטאנו לפניך. עכשיו, הוידוי הוא כידוע מפתח גדול בתשובה, זאת אומרת, אם אין וידוי, אז התשובה לא שלמה. עד כדי כך...
הרמב״ם,
כלומר הגמרא בעצם. יש מצוות וידוי, ומי שלא עשה וידוי, אז התשובה שלו לא שלמה. ויש אפילו, מדברים על זה, שמי שעונה, אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו.
מוכלים מרוב.
מצננים לו גהינה.
יש כמה גרסאות.
כן, אבל יש גרסאות. העונה, אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, מצננים לו גהינה. זה לכאורה, צריך להגיד, נותנים לו גן עדן. מה זאת אומרת מצננים לו גהינה? משהו בטוח הוא יהיה בגהינה, רק שזה יותר קר. כן? מה זה מצננים לו גהינה? אלא מסבירים שיש צדיקים גדולים שיש להם קשר עם בעלי תשובה שעשו תשובה בלי וידוי. אדם עשה תשובה, אבל לא התוודה. כיוון שהוא עשה תשובה ולא התוודה, אז לא יודעים איפה לשים אותו. אז שמים אותו על פתחה של גיהינם. על הפתח של הגיהינם, וממתינים שיבוא צדיק גדול, ויוציא אותם משם. אז העונה אמן יש מרבה אדם שכל עניינו, שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז מצננים לו גיהינם, כי הוא צריך לרדת לגיהינם, להוציא משם את הנשמות של אלה שמתו ועשו תשובה, אבל בלי וידוי. צריך להבין מה זה כזה חשוב, התשובה עם וידוי או בלי וידוי. כשהרמב״ם כותב את מצוות הוידוי, אומר מצווה להתוודות לפני השם. זאת אומרת שהוידוי הוא זה שהופך את התשובה ממצב שאדם הוא לא לפני השם, למצב שהוא לפני השם. והרי כל התכלית של עשיית הטוב היא שאדם יעמוד לפני השם. אז אם הוא לא עומד לפני השם, אז זה חבל. לכן צריך הוידוי הזה. רואים בספר, בפרשת וילך, שאנחנו נקרא השבת, שיש גם כן דבר כזה, שמה שעם ישראל אומר, עלו על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה, אז יכולה הוא עושה תשובה, ומיד אחרי זה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, שמיד אחר כך יש עוד פעם. מסביר הרמב"ן, בגלל שעשו תשובה בלי וידוי. עכשיו, מה זאת אומרת שדור שלם עושה תשובה בלי וידוי? מה פתאום? מה קרה לדור שלם שעושה תשובה בלי וידוי? הוא עושה תשובה, אבל חילוני. הוא עושה תשובה. חוזר לארץ. זה נקרא לעשות תשובה. אבל בלי וידוי. כלומר, הוא לא יודע לפני מי הוא עומד.
זה מה שהרמב"ן כתב את זה בשביל הדור שלם.
בוודאי. אז זה משהו כותב שבאחרית הימים זה קורה.
כן,
זה משהו כותב
שבאחרית
הימים. הרמב"ן כותב את זה במקום? כן, כן, שם. ואנחנו נסיר פניי. תראו, הרמב"ן מאוד מאוד מעניין שם. הוא מסביר שיהיה הסתר פני הגאולה. לכן צריך עוד פעם שיהיו צרות, כדי שיעשו תשובה מתוך וידוי. אז זה ודאי הוא כתב את זה בשבילנו, מה אתה חושב? בכלל הרמב"ן יש לו הרבה דברים בשבילנו. למשל בפרשת שלח לך. אז יש שם דיון, ויחי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. אז מה זאת אומרת ויחי תשגו ולא תעשו את כל המצוות? יכול להיות מצב שאדם בשוגג יעבור על כל העבירות שבתורה? לכן הגמרא אמרה שהכוונה שמה לפער של עבודה זרה. שבטעות מישהו נלכד באיסור עבודה זרה, ועבודה זרה זה שקול כנגד כל התורה, אז על זה נאמר וכי תשגו ולא תעשו. הרמב"ן אומר, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שיבוא דור שיעבור על כל התורה כולה בשוגג. טוב. עכשיו אני חוזר כאן לדברי הרב קוק על הפתיחה של הוידוי ליום הכיפורים. בפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר על פי א' ב' ד' על ח', אנו אומרים בתור הקדמה. אתה יודע רזי עולם, ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן, בוחן, הוא כדי, כליות בלב, אין דבר נעלם ממך, ונסתר מנגד עיניך, ובכן יהי רצון מפניך השם אלוהינו ולאבותינו, שתסלח לנו על כל חטאותינו. אז על מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? איזה שבח, שהוא יודע רזי עולם, תעלומות סתרי כל חי. ולכאורה אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מעין פתיחה לוידוי. וצריכים אנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה זו, בייחוד בראשית הוידוי של יום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. עכשיו, הרב יביא פה איזה חידוש. הרי איך עושים תשובה? יש שלושה יסודות, כן? ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה אלו הם שלושה, והם האחד, החרטה על העבר, והשני, העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה, והשלישי, הקבלה להבא, שלא לשוב עוד לכסלה. הסך הכל יש בתשובה שלושה מרכיבים, עבר, הווה ועתיד. יוצא לפי זה שזה מאוד קל לעשות תשובה. אדם לוקח עבירה שהוא עשה, אומר, אני מתחרט שעשיתי, עכשיו הוא מקבל שלא לעשות אותה, וגם לעתיד שלא לעשות אותה. נו, אז מה כל כך מסובך? כמה זמן זה לוקח? ארבע שניות.
בצד שבן אדם יוקר בעצמו ושהוא יודע
שהוא לא יחזור לזה.
אז אתה אומר, יש קושי בדבר הזה. אבל סתם ככה, אדם אתה שואל, אתה מתכוון לעשות איזה שוב? לא מתכוון לעשות איזה שוב. לכאורה, גם מה את התשובה?
בסדר, אבל אתה לא יודע מה יהיה בעתיד, ולכן...
נכון.
רק יודע תעלומות.
יפה, זה מה שאומר כאן. כאשר אומנם לפי הנראה שלושה דברים הללו נוחים כל כך, ובהם התשובה נגמרת, עד שאנחנו מתפלאים למה הוא צריכה התורה להודיענו על התשובה, כי המצווה הזאת לא נפלאת ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ולמה היא צריכה כל כך לבאר לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. אבל כשנעמיק בדברים נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה, שאינה דורשת מאיתנו כי עם שלושה עיקרים הללו של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. מצד הסברה, תשובה סבילתי אפשר. לולי חסדי השם שהקל אותה לפנינו. כי אז על ידי כך היא הופכת להיות קרוב מאוד בשיחה ובבפה. אז קודם כל הוא מבאר לגבי החרטה. אדם צריך להתחרט על הרע שהוא עשה. אבל הוא לא יודע איזה רע הוא עשה. למשל, אדם אמר לחברו, אתה פויה. כן? ביטוי מזה, כזה לא יפה. זה מגעיל.
גן ילדים.
כן? משך לו בלשון. טוב, זה עבירה בין אדם לחברו, שלא תונו איש אשתמיתו, ואסור לצער את חברו, זה לא בסדר. הוא רוצה עכשיו פתאום לעשות תשובה. מסתכל בכתוב בתורה, לא תונו איש אשתמיתו, הולך לחברו, אומר, אני ממש מצטער שעשיתי את זה. זה ממש, לא הייתי צריך לדבר ככה, אני מבקש סליחה. ואחר כך, הוא גם מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ואני ציירתי את חברי, ולעולם אני חוזר הדבר הזה. לכאורה, עשה תשובה. אבל מצד האמת צריך להבין, כשהוא אמר לו את זה, באותו יום, הבן אדם, כלומר לפויה, אותו אדם לקח את זה מאוד קשה, חזר הביתה עצבני. אשתו אמרה לו, אתה לא יכול לחייך פעם בחיים שלך? נתן הסתירה. היא פנתה למשטרה, ועשתה צו הרחקה. בלי צו הרחקה, בן אדם היה צריך לגור רחוק ממקום העבודה, היה מאחר לעבודה. הבוס פיטר אותו. ואז, בסוף הוא התגרש, לא היה לו מה לשלם מזונות, ונכנס הכלא, הילדים שלו, אחד הלך לפשע, אחד הלך לסמים, וזה לא חושב. בקיצור.
ובסוף נהיה ראש ממשלה.
עוד יותר גרוע. בקיצור, אז בקיצור זה כדור שלג, כן? זאת אומרת, אז אדם מתחרט, הוא מתחרט רק על הקטע הקטן, שהוא אמר, פויה, אבל מצד האמת צריך לראות עד איפה זה מתפשט. אז איך האדם יכול...
הוא לא חייב לתת
מפית לאשתו. בסדר, אני לא אמרתי, אבל בכל זאת מגלגלים זכות על ידי חיה, יש הרבה גלגולים של הרע שאדם עושה. ולכן החרטה היא נעלמת ממנו, לא יודע איפה החרטה, על מה להתחרט. זה מה שאומר כאן. החרטה, לכאורה הדבר קל הוא להתחרט על החטא. אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו, כי רב אמר עוזבו את השם. אבל כאשר נתבונן שחרתה ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה וכל כך עודרת לפי עומק הגריעות של הכיור וההפסד שהחטא כולל, ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו וחיי כל חי נפתחים במאמרו בכוח קדושת אור התורה והמצווה המאיר בעולם שהם חוקים שחקק האדון אדון כל העולמים בעולמו, אם כן העובר וממרא פי השם, הרי הוא נותן גרעון ומשחית את הדר כל העולמים ומאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא. אבל כיוון שאף אחד לא יודע איפה זה מגיע, מי יוכל לדעת מבלעדו את רזי העולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה דרושה לבוא על החטא. עכשיו לגבי העזיבה, העזיבה שהיא הולכת על ההווה, להסיר לגמרי את רצונו מהחטא, מכישורו, עמו, מנטייתו ותשוקתו. הנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו, אם הוא היה מכיר את כל התת מודע שלו, הוא היה יודע אם הוא עוזב את החטא. אבל הוא לא מכיר את כל עצמו.
הרי אתה יודע באופן שכלי, שלא אתה עושה משהו.
כן, אבל אתה יודע את זה בצורה...
אבל אתה חוזר שכלי על זה.
אבל זה מאוד שטחי בסופו של דבר. כי יש בחוץ מהשכל, יש באדם גם תת מודע, והתת מודע יש לו כל מיני חשבונות.
שהוא אמר פויה, הוא אמר מטוב, אבל יש פנימי, לא?
אבל לך תדע איזה תסביכים של הילדות היו מעורבים בזה. אבל כן, זה ההוא. כן, וזה בכלל הזכיר לו כל מיני דבר. דעקה שאין האדם יכול להבחין בעצמו מה שגנוז בסתרי חדרי ליבו וכליותיו, לכן רק אתה, שאתה חופש כל חדרי בטן, בוחן כליות בלב. עכשיו לגבי קבלה לעתיד, אם האדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים, זאת אומרת, האדם לא יודע מול איזה ניסיון הוא יעמוד. אני, לפי מה שאני יודע, אני יודע שאני לא רוצה לחזור אל החטא, אבל אני לא יודע איזה סוג ניסיונות יהיו. לכן, רק הקדוש ברוך הוא, שאין דבר נעלה ממנו, הוא יכול להגיד את זה. לכן זה מה שהוא אומר. אתה יודע, וכאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של אדם, יוצא לפי זה שלעשות תשובה זה בלתי אפשרי. ועם כל זה קראה התורה אותנו אל התשובה, וידאג לנו גם כן על קלותה, שקרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים אנו מזה שחסדי השם הם גדולים עלינו. הוא עשה חסד גדול. עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקבלים עלינו, על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה תעשה מה שאתה יודע, כלומר, חרטה, עזיבה, קבלה לעתיד, לפי מה שאתה יודע, והקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כאילו שאתה באמת חרטת על כל מה שראוי להתחרט, ונכנסת לכל עומקי התת מודע, ואתה יודע את כל הניסיונות שעתידים להיות.
זה נשמע כמו כוונות לפני השופר, שכאילו כיוונו לכל הכוונות
כאילו,
כולם.
כאילו, כן, בדיוק. זה המילה כאילו היא מילה נפלאה.
אני גם צופף לגבי מישהו שחוזר בתשובה בגיל מאוחר ולא זוכר מה שהוא עשה. לא רק...
בין שגילויים לנו, בין שלא גילויים לנו.
לא, הוא לא זוכר, פשוט
הוא... לא זוכר, כן. הידועים והשם שלנו ידועים לנו.
נכון.
הוא שכח, אבל הוא אומר. אפילו, כלומר, אני שכחתי, אבל אני יודע מה התורה רוצה, ואם עברתי, אני מצטער. משהו כזה, כן?
מה התיקון...
מה?
מה התיקון לכל מה שגרם...
עד כמה שהוא יודע. עד איפה שהוא יודע. ומה שהוא לא יודע, אז הקדוש ברוך הוא משלים. למשל, גם באורות התשובה מדבר על זה. אדם עשה תשובה... על מה שהוא יודע. יש דברים שהוא...
זה שהאישה התגרש, האיש התגרש וכו'.
אז אם הוא יודע את כל זה, הוא צריך לתקן גם את זה. היה מקרה של איזה אדם אחד שהמורה שלו ביזה אותו בפני כל הכיתה. ואחרי שנים רבות, המורה הזה הבין שהוא עשה משהו גרוע מאוד, כי באמת זה הרס את החיים של הבן אדם. ואז הוא הלך לבקש סליחה, אחרי הרבה יום שאני הלך לבקש בבן אדם. הבן אדם אמר לו, תשמע, אני לא סולח לך, עד שאתה לא מביא את כל מי שהיה אז בכיתה, ובקש סליחה בפניהם. טוב, הבן אדם הלך וחיפש את רשימת כל ה... ועשה מחקר, וזה מצא את כולם, חוץ משלושה שהיו בחוץ לארץ.
שלם להם.
אז הוא הלך לאחד, הוא הלך לרב שלו, ואמר לו, הרב, תשמע, אם היית רוצח מישהו, והיית צריך בשביל לתקן את זה לנסוע לחוץ לארץ, היית עושה את זה, נכון? אז פה כמו שרצחת את הבן אדם. אז הוא שילם באמת שלושה כרטיסי טיסה, וכינס את כולם, וכנסת לך.
התשובה התקבלה?
זה לא נקרא
סודה,
מצד ההוא שלא זה לא הזה נקרא מקפין.
בסדר, לך תדע מה עשה לו, מה שזה עשה לו בנפש. אני לא יודע, ודאי שזו מידה טובה שאדם ימחל בלב שלם וכו', אבל הוא לא מחל, מה אתה רוצה?
האם יש אפשרות בה?
מה?
האם צדיקים גמורים בתורה? לאנשים שעדיין נכנסים לתוך הדבר הזה, או יש אפשרות מתוך עבודה עצמית, לדעת את כל החדרי ליבך וכל הדברים.
לא, אתה לא הקדוש ברוך
הוא. אפשר, כאילו,
לא, אתה לא יודע. זה מה שאומר כאן. לכן הוא אומר, אתה יודע רזה עולם תנו מוזית רכול חי, נגד החרטה. אתה חופש כל חדרי בטן, בוחן קריאות והלב, כנגד עזיבת החטא בכל המשה. אין דבר נעלם ממך, וניסה ונגל אין לך לעומת קבלה להבא.
זה עידון הכוונה שלך.
אז זה רק משאלה כשאתה עושה תשובה לבד.
לא, זה לא משאלה. אני באמת, עד כמה שאני יודע. זאת אומרת, מה שאני יודע, אני חייב. מה שאני יודע, אני חייב לעשות תשובה. אני לא יכול להגיד, כאילו.
זה דומה לי, אני גלות לנו ובנינו עד עולם.
כן, אני גלות לנו, אז לנו הוא צריך לעשות.
נסתרות השם אלינו.
זה נראה לי ממש בעייתי, כי בעצם אין שום מעשה שאתה עושה, לא משנה תשובה, לא תשובה, כל דבר שאתה עושה אפשר להגיד אותו.
יש לו השפעות, נכון.
כל דבר שאני עושה, גם לטוב גם לרע, אין לי שום שליטה על התוצאות שלו.
לא, אבל זהו, זה בדיוק העניין, שיש לך כן, יש לך כן באופן סגולי, זאת אומרת, למשל, נתן לך דוגמה שכתוב באורות התשובה, שאם אדם עשה תשובה על משהו שהוא יודע, עכשיו הוא יודע גם שיש דברים שהוא לא מצליח, יש דברים שהוא לא, אין לו אפשרות לתקן. אומר הרב קוק, אם הוא עושה את כל מה שהוא צריך ומה שהוא יכול, הקדוש ברוך הוא יזמן לו סיבות בלתי צפויות שיתקנו גם את מה שהוא לא יכול היה לתקן. כן? יש מקרה, היה מקרה, אני אסיים בזה, היה מקרה בווילנה. היה יהודי אחד, רבי זלמן מוולוז'ין. זה היה אח הצעיר של רבי חיים מוולוז'ין. פעם אחת מישהו הביא לו פירוש. פירוש על משניות, לא יודע מה, משהו כדי לבדוק מה אתה אומר על הפירוש הזה, וזה לא היה נראה לו לרבי זלמן, והוא אמר, נראה לי שפירוסייכו פירויס דמוי. פירוסייכו פירויס דמוי. טוב, צריך להסביר מה הפירוש. אני אסביר. אצל הליטאים, זה כמו אצל המרוקאים, השין והסין זה אותו דבר. כן, לא, הם לא יודעים. עכשיו, עוד דבר, אצל האשכנזים, תו, בלי דגש, זה סוב. עכשיו, אז הוא אמר, פירושיך, אז הוא בפירוסיך. עכשיו, זה כמו עם תו, אז זה כאילו פירותיך.
דמי?
פירות דמי, כמו הפירות של עם הארץ. פירוסיך, כמו עושה לו איזה שנינות כזו. איזה
משחק
מילים. הוא התכוון למשחק מילים. הוא אמר, פירושיך, פירוש דמי, אבל בליטאית, פירוסיך ופירוסיך, זה אותו דבר, כן. אז הבן אדם נפגע והלך. פתאום רבי זלמן הצטער מאוד על הדבר הזה, איך אני ביזיתי יהודי, עשיתי לו רע וזה, רדף אחריו, לא מצא אותו. חיפש, עשה חיפושים, לא מצא אותו, נהיה חולה מזה, שכב, נהיה חולה, ואנשים התחילו לחשוש לבריאותו. ועד כדי כך שיום אחד אפילו סידרו את זה, שילמו למישהו שילך וירמה אותו, יגיד, אחרי שנים, הוא אמר, אתה יודע, אני הייתי אצלך לפני כמה שנים, ואתה אמרת על הפירושים שלי, שזה פירות מאי, ונפגעתי, ואני סולח לך, וכו' וכו'. אבל עבדו עליו. אבל הוא הבין שעובדים עליו, אז הוא נהיה יותר חולה מזה. ועד שבסוף, הוא הלך לגאון מווילנה. כן, הוא היה מתלמידי הגאון מווילנה, והגאון מווילנה אמר שיש, כשהאדם עושה את כל מה שהוא יכול כדי לתקן, ועשה כפי שיכול, הקדוש ברוך הוא מכשיר כאילו עשה, ואז הוא טב לנפשו.
והוא מת או שהוא המשך להיות?
האמת היא שהוא לא חי הרבה זמן, הוא חי 37 שנים בסך הכל, רבי זלמן.
זה כל בגלל זה.
כן, גדול.
אבל אותה מידה שגם כשאני אעשה טוב, או משהו טוב, יש לי כל מיני מניעים זה, שדוחפים אותי לעשות זה בגלל החינוך, בגלל האופי שלי.
נכון, נכון.
וזה לא...
אבל מה שנחשב זה העשייה, זה המעשה למעשה, לא?
אם אתה תחשבונות כאלה, בסוף, כן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.